שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מסוז.
שלום.
אנחנו כאן בענייני הג, ענייני הנוכה, מנסים ללמוד מהסיפור הידוע של הנוכה, כל מיני דברים שיתנו לנו משמעות פרקטית, מעשית, לשיפור החיים שלנו כאן ועכשיו. עושים כאלה טיולים בין אחורה להיום, מנסים להבין איך לבנות מהר טוב יותר. ניצה, בואי תפתחי את הדיון שלנו היום.
כן, אז אנחנו רוצים היום להבין את הנושא של ההתייבנות היום. בחברה שלנו היום, בחברה הישראלית, אנחנו רוצים להבין במיוחד ובעיקר כדי להבין את אולי את המקום שאנחנו נמצאים בו, את המשבר שאנחנו חווים בחיים שלנו. אנחנו רואים שאנחנו מקדשים הרבה מאוד ערכים שקשורים בתרבות היוונית, בשורשים שלה, ערכים של יופי ואסתטיקה, ואולי באמת התחשבות במראה החיצוני הרבה יותר מדברים אחרים. בנוסף, אנחנו גם רואים המון דברים שמתרחשים. נניח, עזיבה של ישראלים את הארץ, ירידה, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם זאת התייבנות? התייבנות זה בעובדה שישראלי עוזב את הארץ והוא עובר לגור בארץ אחרת, או שאני בכלל יכולה לגור בארץ שלי ועדיין להיות עם חשיבה יוונית. היינו רוצים להבין איך בא לידי ביטוי היום בתוך החברה הישראלית הנושא הזה של ההתייבנות.
התייבנות זה תפיסת המציאות, פרדיגמה, פילוסופיה, קליטת העולם, שהיא כולה אגואיסטית, גם יוון וגם רומא, שהיא קובעת שאדם הוא נמצא במרכז הבריאה, זה לא רע. וזה לא שזה לא נכון. זה הנכון, גם כן. אבל שהוא אדם בעצם שלם. זה צריכים, אנחנו יוצאים מההנחה שהוא כזה. זהו. ואז אנחנו מפתחים מתוך האדם שהוא לא צריך לשנות את הטבע שלו, רק להתפתח. לתת לו במיוחד התפתחות פיזית, על ידי ספורט, משחקים למיניהם, אולימפיאדות וכן הלאה, וגם כן התפתחות שכלית. שבתוך השכל שלהם היו המון גם כן מיפולוגיות למיניהם, דמיונות למיניהם שהיו מוסיפים. נו, זה טבעי למדד דאז. אבל העיקר, כל הגישה היוונית, ובכלל כל הגישות העולם, חוץ מחוכמת הקבלה, חוץ מגישה של עם ישראל, שהוא אז דווקא על ידי גישה הזאת, יצא מבבל, מכל היתר האנושות, הגישה של כל העולם שאנחנו צריכים להתפתח, יש לנו רצון, יש לנו שכל, נפתח רצון, נפתח שכל, נפתח כלים, ועל ידם אנחנו כך נצליח לקיים את החיים שלנו יותר טוב, וגם כן נפרוץ לעוד מרחקים מעבר ל... אני לקוסמוס, לכל המיני המקומות, וכן הלאה וכן הלאה. הכל זה בהתפתחות של הטבע שלנו. הטבע שלנו זה ספיגה, זה קליטה, קבלה, כן? על ידי הכוח האגו שכל הזמן בוער וגודל באדם, ולכן אין לנו בעיה. הכוח האגו הזה הוא כמו קפיץ מישהו סיבב בנו, ואז הכוח הזה הוא כל הזמן, כל רגע ורגע, אני רוצה את זה, לא, את זה יותר טוב, לא, שם יותר טוב, אולי ככה, וכך בכל אחד ואחד, ואז אנחנו מתבשלים באגו שלנו, כל אחד באגו הקטן, הכל באגו הכללי הגדול, ואז אנחנו מפתחים מדע ותרבות וחינוך וספורט וחיים בכלל, ובונים כל מיני בניינים יפים, הכל יפה מאוד בתוך הטבע שלנו. בזכות הכוח האגו שבוער בנו ללא הפסקה. ישנה גישה הפוכה מזה, שהיא אומרת, הטבע שלנו הוא טבע רע מלכתחילה. למה? כי הוא פועל לא לחיבור בין בני אדם, אלה ההפך לריחוק בין בני אדם. שכל אחד ואחד מהם לא שרוצה להתקשר לאחרים, אלא רוצה להתקשר כדי להרוויח מהם. להרוויח על ידם. ולכן הגישה הזאת היא גישה לא נכונה, לא טובה. היא קיימת בעולם שלנו, אבל היא גישה ממש נבזית.
אפשר פה להבין את הנקודה הזאת, זה נקודה משמעותית.
כן.
למה אתה קושר בין התהליך ההתפתחותי של השכל, של הספיגה, של כל מה שתיארת עכשיו, לעניין הזה של פירוד, שלא רוצים להתחבר? למה זה קשור? אם אני עכשיו מפתחת את האינטלקט, את השכל, את ה... למה זה קשור לזה שאני עכשיו...
כי הטבע שלך, טבעית, כן. מה שמתפתח, זה שאת רוצה לנצל את כל מה שקורה מסביבך, כל אחד ואת כולם יחד, כדי להצליח. זה מגמה הטבעית של הטבע שלנו.
זאת אומרת, חלק מהתהליך ההתפתחותי שאני עוברת...
זה התהליך
זה
עצמו.
זה התהליך. זאת אומרת, אני בעצם רואה בכל דבר סוג של אובייקט, איך אני...
כל דרכו... רגע אני רואה את עצמי המתקדם בלנצל את העולם.
איך אני מנצלת את העולם?
אני מסתכל בחושים
לתועלתי.
שלי...
לתועלתי. לתועלתי, איך
כן,
אני מנצלת
כן,
את העולם בדרך. ואת האנשים לתועלת
כן,
שלי
כן,
וזה
כן.
בעצם יוצר את, את הפירוד שאתה...
זה יוצר פירוד, ודאי שכל אחד ככה אנחנו כל הזמן נמצאים אם כך בתחרות זה עם זה ויסוד של היוונים זה היה תחרות
נכון, האולימפיאדה הרי
כן, זה הכל
כסמל
תחרות, כן?
לתחרות כן. אז... אז בואו נראה באמת מה קורה. אז אנחנו היום שוב בחברה הישראלית, איפה אנחנו היום נמצאים בתהליך הזה שאתה...
לא, מתאר? לא היום. אנחנו צריכים להבין את היסוד, איפה אנחנו נמצאים ביסוד של העם שלנו, בחוקה שלנו.
כן.
האברהם שחיבר את העם, את הקבוצה, הוא אמר, אנחנו בונים את החברה בהדדיות, בחיבור, באהבה, ביחס לזולת, הזולת יותר חשוב ממני. בקיצור, פשוט. אם האדם שואל מה הגישה היהודית, הזולת חשוב ממני. זה פשוט, זהו. והגישה היוונית זה ההפך.
שמה?
שאני צריך לנצל כל זולת לטובתי, להנעתי. שני גישות. שיש לך מתוך האגו שלך, גם שנייה, גם היהודים, הם גם כן מתבססים על האגו. אני מדבר על היהודים שהיו בזמנים ההם, בזמני אברהם, כן? בזמני בבל, ואחר כך מצרים, קבלת התורה, ארץ ישראל, עד מלפני 2000 שנה. אז הגישה שלהם הייתה כל הזמן בלהתפתח, במגמה שהזולת יותר חשוב ממני. זהו. לטובת הזולת. מה אני מרוויח מזה? אני פועל מצד האגו שלי. האגו נשאר. הוא הטבע שלי. אבל אם אני כך מתייחס לזולת, אני יוצא מהגבלות שלי. ממוגבלות שלי. אני מתעלה מעל הגוף שלי. ומתחיל להרגיש את העולם דרך אותו הזולת שהוא עכשיו יותר חשוב ממני. כמו שאימא, שהיא דואגת לתינוק, אז היא כאילו ראה עולם דרכו. מה שטוב לו ככה, וטוב לו אולי ככה, ואולי הוא אוהב את זה, ואולי הוא רוצה את זה. היא לא מדברת על עצמה, כן? היא מדברת מה יכול להיות טוב לו, היא מתלבשת בו. כך אני צריך להתלבש בכל זולת. ולראות דרכו את העולם. ואז העולם שאני אראה, אם אני אתלבש ככה בכל האנושות, אני אראה עולם אחר לגמרי. עולם שלם. ללא שום קשר לתכונות שלי, לרצונות שלי, למוגבלות שלי. וזאת גישה הפוכה לגמרי. ספיגה. זה יוון, והוצאה החוצה, יציאה החוצה, זה הישראל. ואז אני מגלה בגישת ישראל, אני מגלה כוחות הטבע שפועלים מחוץ לי. כי אני באמת יוצא החוצה. אני גם כן רוכש כוח השפעה, אהבה, נתינה, ואז על ידו אני יכול לחקור כל המציאות, ובמיוחד אני מגלה כוח העליון, שהוא סובב כל המציאות, גם הרוחנית, זאת אומרת, הזאת שעובדת בהשפעה, וגם הגשמית, האגואיסטית שעובדת בקבלה, אני רוכש את מכיר את הכוח הכללי. אני עולה לדרגתו. אני מתנתק כאילו מהגוף שלי, אני מתעלה ממנו, מהרצון שלו האגואיסטי. ואז אני נמצא במימד של השפעה ואהבה. זה מימד הנצחי. למה נצחי? מפני שהוא שלם. הוא לא זקוק לשום דבר. מה שאם כן, התפיסה היוונית, היא בסופו של דבר רק יכולה לעשות טוב לאדם בצורה הגשמית שלו, שהוא נמצא זמן מה, ואחר כך מת. עם הגוף שלו הוא מת, כי כל המטרות שלו, הן לא יוצאות מחוץ להגוף.
מה שתיארת עכשיו זה גישה שהיא מאוד חדשנית. למעשה, כן. אני אגיד גם
אם,
למה.
אם לא שהיא לפני כמעט 4,000 שנה.
כן, אבל היא כאילו, אתה יודע...
גילה אותה אדם הראשון לפני
5,775 שנה. היא כאילו לא כתובה בשום מקום. זאת אומרת, אם תנסה לשאול כל אדם, כל אחד, מה ההבדל בין התפיסה היוונית לתפיסה שלנו, יגידו לך שזה בעיקר תפיסת האל. התפיסה של... אצלנו יש את התפיסה המונותאיסטית, ושם יש תפיסה של ריבוי אלים. שם בדרך כלל אנחנו יודעים להבחין, זה יווני, זה תפיסה יוונית, זו תפיסה יהודית. אבל אתה כאן מדבר, בכלל לא מתייחס לעניין של תפיסת האל. זה אתה אפילו הנחת בצד, אתה מדבר פה בכלל על תפיסת, לא יודעת אפילו איזה מילים להגדיר אותה, זה ממש תפיסת מציאות אחרת, תפיסת האדם אחרת. איך אפשר לקרוא לזה?
אני לא מתייחס לתפיסת הכוח העליון,
כן.
כי אין לי עם מי לדבר על זה. כי אם אנחנו מדברים על תפיסה, זאת אומרת, על גילוי.
כן.
אין לי לדבר לא עם יוונים ולא עם היהודים על התפיסת הכוח העליון, כי לא אלו ולא אלה לא מציגים כלום. אלה מקשקשים וזהו. לכן, אפילו גישה הזאת הנכונה, לא לאלו ולא לאלו, היום לא נמצאת. היום זה... מי זה היוון? זה חלק החקלאי של אירופה.
היום, דרך אגב, אולי בצורה סימבולית או לא, כשמסתכלים על אירופה, אז המשבר... דווקא בייחוד אירופה התחיל מיוון, זאת אומרת, באיזשהו כן. אופן סימבולי, דווקא המקום שנרכב ראשון, זה היה המקום שממנו התחילה ההתפתחות, שזה גם מעניין לראות. אבל באמת, באמת, למה אני ככה מדגישה את מה שאתה אומר? כי אני מרגישה שיש פה משהו שהוא כל כך חדש, והוא לא, הוא לא מוכר, הוא לא מובן. זאת אומרת, יש כן. לנו נטייה לחשוב שהתייבנות, זה תפיסה מסוימת שקשורה בתפיסה של אל. אבל פה אתה ממש מדבר על תפיסת חיים, על,
זה
על,
ודאי,
על
זה
משהו שהוא הרבה משהו יותר...
משהו מאוד מוחשי, פרקטי, לענייננו, ממש לא רק לתפיסתנו, זה לשימוש יומיומי.
אז כשאנחנו מסתכלים נגיד על חנוכה אז והיום, כאילו ההרגשה שעכשיו קיבלתי זה שאז כאילו ניצחנו, אבל זה היה ניצחון במערכה, אבל במלחמה עוד לא ניצחנו, זאת אומרת היום... כולנו בעצם...
לא, אז באותה התקופה כן. אנחנו באמת ניצחנו.
כן.
זו הייתה מלחמה רוחנית, כמו שכל הנר הזה וכל הדברים האלה, כן, זו הייתה מלחמה רוחנית בלבד.
מה זאת אומרת מלחמה רוחנית?
כי זה על הרוח, על הגישה, על התפיסה, על היחס להטבע, על היחס לאדם, לחיים שלו, למהות שלו, ובמיוחד למטרת החיים שלו. שיוונים ראו מטרת החיים זה להצליח בצורה גופנית, לטובת הגוף האדם. והיהודים, המכבים, אמרו שלא, מטרת האדם זה להעלות את הרוח שלו, שלשם זה הוא חי.
אז באותו זמן באמת היה איזשהו ניצחון, בוא נגיד רגעי, תקופתי, ומה קרה בהמשך?
לא, ההמשך, זה שיצאנו מזה, והמשכנו עוד כמה זמן, עד חורבן בית השני, סופי, שאז אנחנו, אבל זה יצא לפי התוכנית.
כן.
אז לגמרי אנחנו...
אתה מדבר על תוכנית, מה זה התוכנית הזאת שאתה מדבר עליה?
אני מדבר על תוכנית הבריאה.
הבריאה.
כן. שלפי התוכנית הבריאה, האנושות מתפתחת באגו שעולה, ועם ישראל שהתחיל מאברהם, הוא מאברהם התחיל גם כן להתפתח, אבל בצורה רוחנית, דרך מצרים, בניית בית המקדש הראשון, ומאז והלאה התחילה כבר הנסיגה שלו מהדרגה הרוחנית הזאת הגבוהה, עד שמלפני 2000 שנה, בחורבן בית המקדש השני, הם יצאו מהמגמה הזאת לחיבור ביניהם, לגילוי הבורא, והתחיל האגו שלהם יותר ויותר במשך הדורות, כך לגרום להם ניתוק, עד שהיום אנחנו רואים שאין עם ואין קיבוץ גלויות. וכל זה מפני שכך לפי התוכנית העולם צריך להיות. כתוב אפילו שמסוף מאה ה-20 אנחנו מתחילים כבר עבודה בחיבור העם, כדי לגלות בתוך החיבור שלו את הכוח העליון. זאת אומרת, אנחנו שוב חוזרים, אבל הגאולה הזאת היא גאולה השלמה, שאנחנו צריכים אחרינו גם כן למשוך כל האנושות.
המוטיב של גאולה, במה הוא קשור לשתי הצורות של תפיסת העולם שהזכרת בתהילת דבריך? הזולת יותר חשוב ממני, או אני יותר חשוב מהזולת, ואז אני מנצל אותו להנעתי? מה הקשר בין שתי הגדרות האלה לבין מוטיב הגאולה שהזכרת עכשיו?
גאולה זה גילוי הכוח העליון, שאדם, אנושות, היא חייבת במשך התפתחות שלה, לפתח בה יכולת לגלות את הכוח העליון, שנקרא בורא, שבורא הוא שתי מילים, בו אורה, שחייבים להתפתח בו, בתהליך מסוים, עד שמגיע לדרגת ראה, שאתה מגלה את הבורא בכל החושים שפיתחת אותם. ואז בני אדם שמגיעים למדרגה כזאת, הם מתחילים להרגיש את עצמם שחיים במימד עליון, למעלה מהגוף. זאת אומרת, גוף נמצא, אבל הוא כאילו נעלם מחשיבות. למעלה מהגוף, למעלה, זאת אומרת, הם מתחילים להפעיל חושים חדשים, חושים של השפעה, אהבה, נתינה, חיבור ביניהם, ואז כל החושים האגואיסטים האלה, הקטנים, הם שייכים לאגו שלנו, לגוף הבהמי שלנו, לקשרים שלנו קטנים כאלו, זה לאט לאט נעלם מהאדם, כמו שאנחנו יוצאים נגיד מילדות להיות נערים, אחר כך מנוער לבוגר וכן הלאה. אז כך אנחנו גם כן עוזבים את העסקים שלנו הקודמים, ששיחקנו שם בארגז חול ובאיזה משחקים אחרים בנערות וכן הלאה. אותו דבר כאן, אנחנו כשאנחנו מתחילים לשחק כביכול, כן? בעולם העליון, בכוחות העליונים, במה שיוצא מחוץ לנו, מחוץ לגוף האדם, אנחנו מגלים מציאות על. ואז כל העיסוק שלנו עם העולם הזה, עם הגוף האדם, הוא בורח מאיתנו, הוא כאילו נעלם, הוא מתעדה.
המציאות על הזאת שאתה מתאר, איך היא קשורה ליחס של האדם אל הסובבים אותו, ביחס האדם לזולת?
ואהבת רעך כמוך. איך אדם יוצא לתפיסת המציאות חוץ, בזה שהוא מתחיל להתייחס לזולת, יותר חשוב ממה שמתייחס לעצמו.
זה מה שאמרת בהתחלה, שזה כאילו נקודת ההבדל בין כן. הגישה היוונית להיים לגישה היהודית. כן. גישה יהודית אומרת, אני יותר חשוב ממך, לכן הזווית שבה אני בוחן את ההיים, זה איך אני מנצל אותך לטובתי.
זה גישה יוונית.
גישה יוונית. נראה לי ש... רוב האנשים הנורמליים שאני מכיר, כך מתייחסים היום להיים.
כולל יהודים של היום.
בכלל, בכל העולם.
כן. לא כך היה עד חורבן בית המקדש. ועל זה הם נלחמו. יוונים ומכבים.
ויש גישה הפוכה.
ויש גישה הפוכה.
שאומרת שהאחר יותר חשוב ממני.
זה בא לנו מאברהם אבינו.
שהוא אמר חסד, כאילו. כן. כן, הוא כאילו איך אני עושה טוב לך.
תכונת אהבה.
אז כאילו, בגישה שאומרת שאני יותר חשוב ממך, אז האוריינטציה זה איך אני משתמש בך, במילים פשוטות. כן. וכשאתה חשוב ממני, זה איך אני משתמש בעצמי לשירותך, כמו בדוגמה שנתת עם אמא ותינוק שלה.
כן.
עכשיו, מה שאני מנסה להבין, זה איך זה קשור לתפיסת האל. איך זה קשור לתפיסת האל, או לבורא הזה שדיברת עליו, או למציאות על.
בורא זה
מדובר כל... מדובר פה ביחסים בינינו, לא? מי יותר חשוב, אני או אתה?
מה שאנחנו מגלים, כשאנחנו משתדלים לצאת מחוץ לאגו שלנו, זה נקרא מחוץ לגוף. אמנם שגוף הבשר הזה הוא לא אשם בכלום.
מחוץ לאינטרס, מה זה מחוץ?
מחוץ לאינטרס, בסדר. שאני יוצא מחוץ לאינטרס שלי הטבעי, כלפי זולת, זה בדרך כלל אנחנו בונים בקבוצה כאלה יחסים, שאז חברים מתחילים בקבוצה להיות בשבילי יותר חשובים מעצמי.
מה זה קבוצה, תגדיר?
קבוצה שאנחנו אוספים אנשים, כן? וכשכולם רוצים להגיע לתפיסת המציאות יותר עליונה, ובשביל זה אנחנו צריכים לצאת מהחמישה חושים שלנו הגופניים. אנחנו צריכים להתעלות מעליהם. מתעלים על ידי זה שבונים מעל החוש האגואיסטי שלנו, שזה חוש הכללי, בונים חוש ההשפעה. אהבת הזולת, מה שכתוב בתורה. זה חוכמת הקבלה, יש לנו תוכנית עבודה, מה שמקובלים כתבו בצורה מאוד מאוד ברורה, ואנחנו מתקדמים בזה. ואז יוצא שאם אנחנו בצורה כזאת מתקדמים, אנחנו מתחילים להרגיש שקיים הכוח סביבנו. הכוח הזה רק נעלם. אני חייב להרגיש אותו. אני חייב לגלות אותו. על ידי מה? על ידי שאני ידומה לו, שאני גם כן ארחוש כוח השפעה ואהבה, ואז במידה שיש בי כוח כזה, אני ארגיש שהוא גם כן נמצא בחוץ. אחרת אין לי חוש כזה בכלל. אני כעיוור כלפי אותו כוח העליון. לא מרגיש אותו.
התהליך שתיארת עכשיו,
כן?
זה תהליך העבודה על מה שאמרת קודם, פיתוח רוח האדם שבי? זה נקרא לפתח את רוח האדם שבי?
נכון.
לצאת מהאינטרס שלי, זאת אומרת לנצל אותך לטובתי ולהעמיד את עצמי לשירותך, כמו שאמרת, חסד, כמו אמא לתינוק. זה,
כן.
כל
כן.
המטמורפוזה, זה הפיתוח רוח האדם שבי?
כן, וזה מה שאנחנו עושים בקבוצות שלנו.
עכשיו, אני רוצה אז להבין. אז אם אני מבין את ההסבר, ואת ההגדרה, באופן טבעי, כשאדם נולד לפני... שהוא מתחיל לעבוד בצורה מודעת על עצמו, באינטראקציות כאלה מיוחדות כמו שתיארת עכשיו, בקבוצה של אנשים שכנראה לומדת איך לעשות את זה, כמו שאמרת בתהליך מדורג, לפני שאני מתחיל את העבודה הזאת על פיתוח רוח האדם שבי, אז תפיסת העולם שמוטבעת בי, build in מלידה, היא תפיסה יוונית. כן. אני תופסת, אני נולדתי יווני.
כן.
זאת אומרת, לא רק אני, כולם.
כולם.
כל בני אדם.
כולם. כן, ודאי.
זאת אומרת, יווני זה לא עם, זה לא...
זה שם קוד.
זה שם קוד.
זה גישה.
זאת גישה. גישה לחיים.
אבל היא הטבעית, זה מה שאני...
טבעית, ודאי, כן.
זה לא שזה לא בסדר, משהו והיא לא בסדר, כי זה נראה לי הכי נורמלי בעולם.
כן.
כאילו אם היית בא אליי ואומר לי, אורן, שמע, יש אתה ויש מישהו זר, מי יותר חשוב אתה? או ברור שאני, מה השאלה בכלל? כאילו, ההיפוך הזה הוא כאילו משהו, הוא הלא טבעי, הוא הלא נורמלי, נכון? זאת אומרת, זה טבעי שאני, שהיחס שלי לכל האחרים, הוא שאני חשוב מהם, זה דבר טבעי? זאת אומרת, להתייחס לעולם כמו היווני, זה הדבר הכי טבעי שיש.
נכון.
זה לא משהו לא בסדר בי.
כך כתוב, נו.
מה?
יצר האדם רע בנעוריו. כתוב, בראתי יצר הרע. זאת אומרת, בריאה. היא יצר הרע, לאגו, שהוא שולט בתוך כל אדם ואדם. ודאי שזה טבעי. ולכן מה שאומרת קבלה, שצריכים להתעלות מעל זה, בצורה הפוכה, במקום לסנות את הזולת, לאהוב אותו, זה על טבעי.
נכון.
כן.
עכשיו, ההתעלות הזאת, זה כאילו כמו שדרוג של תוכנת ההפעלה שיש בי?
כן.
השדרוג הזה הוא משהו שהוא רק ליהודים ולכל הבני אדם, כי עכשיו הבנתי שכל הבני אדם נולדו יוונים.
כן.
אז זה משהו שהוא כלל אנושי, השדרוג הזה ביחס לאחרים?
כן, כל אחד מסוגל, אם יש לו איזה נטייה לזה. אבל לאט לאט אנחנו מגיעים בהתפתחות הכללית של כל האנושות לדורנו, שבהרבה מאוד אנשים היום יש נטייה לזה.
עכשיו עוד שאלה. נגיד שאדם עובד על עצמו ומפתח, כמו שאמרת, את רוח האדם שבו, ומצליח כן. לעשות את המטמורפוזה הזאת. מה יוצא לו מזה?
שהוא מתחיל להרגיש שהוא חי בעולם אחר.
באיזה עולם?
עולם של נתינה. של כוח הנתינה ששולט בעולם. ולא כוח הקבלה. הוא מתחיל להרגיש שהוא נמצא באוויר, במרחב, שרק כוח השפעה, כוח האור, כמו שאנחנו אומרים, הוא השולט. ואדם מזדהה עמו, הוא מגלה אותו, הוא נמצא בעולם שכולו טוב. כי אין כאן תחרות, ואין כאן רע, ואין כאן כלום, וגם כן נצחיות ושלמות. זה מה שהוא משיג. כך אנחנו מתעלים מעל החיים ומוות. מעל הרע וטוב. באים לעולם שכולו טוב.
כל אדם יכול, עוד פעם, אני רק רוצה לסכם.
כל אדם יכול, ובסופו של דבר כל אדם יהיה חייב. אנחנו עכשיו מתחילים שלב כזה בהתפתחות הידושית, שכולם, כולם, כולם, לאט לאט, משך כמה דורות, אבל יגיעו לזה.
זה כאילו כמו להחליף מערכת הפעלה.
כן, נכון.
למשך.
אבל אנחנו מחליפים אותה, בעצמנו. זה לא שפתאום מחליפים וזה כן. מישהו לחץ על כפתור, לא. זה אני בעצמי, בהכרתי, בהבנתי, הכל עושה בעצמי. ולכן אני מרגיש ורוחש כל המציאות.
תודה רבה לך הרב לייטמן, הזמן נגמר. תודה רבה, תודה ניצה.
מלחמת מכבים.
זו המלחמה.
זאת המלחמה.
מלחמת המכבים, מחליפים מערכת הפעלה. תודה לכם שהייתם איתנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.